סמכתת. אנחנו ממשיכים במבוא לתפילה, ואנחנו בברכת בוני ירושלים, שבה יש כוונה שלא יהרג משיח בן יוסף. כן, ככה דיברנו בפעם שעברה, זה נאמר, וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה התכין, או בתוכה התכין, תלוי לפי הנצחים. הסברנו שמה זה תכין? תכין הכוונה הכנת כיסא דוד. מה זה הכנת כיסא דוד? זה משיח בן יוסף. מה זה משיח בן יוסף? זה הציונות. וצריך להתפלל שלא יהרג משיח בן יוסף. דיברנו על זה שישנן שיטות שונות, מה זה הריגת משיח בן יוסף, האם יהרג או לא יהרג, ואם יתפללו עליו, ומה יקרה וכו'. דיברנו על זה שיש לכאורה בזה מחלוקת בין הנגלה לנסתר. הרב קוק מדגיש במספר מקומות, ובזה עצרנו בפעם שעברה, שמשיח בן יוסף כן יהרג. מה זאת אומרת משיח בן יוסף כן יהרג? האם הכוונה שמשיח בן יוסף, אם זה הציונות, אז זה אומר מה, חורבן המדינה? ככה שאלנו את הרב צבי יהודה. הוא אמר לא, אבל ירידה קצת. כך שאתמול ראש ממשלתנו תרם להריגת משיח בן יוסף תרומה חדשה, תרומה נוספת, עוד קצת נהרג משיח בן יוסף אתמול, בלילה, כשמשיח בן יוסף מכריז שהוא מעוניין במסירת חלקים של ארץ ישראל. הם עוטפים את זה בקוסמטיקה, אבל בסופו של דבר זאת הכוונה, כן? להרוג את משיח בן יוסף. והדבר הזה מבואר ברב קוק בספר אורות בעמוד קוף סמך פסקה וב. מסביר הרב מה זה הריגת משיח בן יוסף. הגיע הזמן לדעת קצת, לא? טוב. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. בעברית? ציונות. כן? לאומיות ישראל מצד עצמם. כלומר, לא מתוך כוונות אוניברסליות, אלא מתוך כוונה של שמירת ביטחונה ולאומיותה של האומה הישראלית. שיהיה לנו מקום טוב פה. וכפי שנוהגים להגיד בכל התקסים הרשמיים, זכותנו לשבת כאן. כן? יש להם ביטויים כאלה של מחוסרי נשמה ומחוסרי פנים, שבהם מדברים על זכותנו לשבת כאן. ויש רק דבר אחד שמתעלמים מן הצורך להסביר אותו, מי זה אנחנו ומה זה כאן. זה פוליטיקלי קורקט לא לדבר על זה, מי זה אנחנו, מה זה כאן. אבל זה פחות או יותר החומה של משיח בן יוסף, שהוא איך שהוא רוצה לשמור על הגוף הישראלי. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות, התייחדות הלאומיות בלבדה, כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת לקרוא כולם בשם השם. כלומר, בהכרח השאיפה של משיח בן יוסף צריכה להגיע לידי משבר מסוים, משום שהיא איננה מקיפה את כל האמת. כלומר, בסופו של דבר, הלאומיות היא סוג של אגואיזם מורחב. במקום שאני אהיה אגואיסט, כל הציבור שאליו אני שייך הוא אגואיסט. אנחנו אגואיסטים לעומת אומות העולם. ברור שעמדה כזאת בשלב מסוים נתקלת בקשיים מוסריים, ולכן יש גם אובדן תחושת הלגיטימיות של הזהות הזאת. מובן? עד כדי שיש צורך יום ולילה להגיד יש לנו זכות לשבת כאן. אז זה הקושי, מה שקרה משבר הציונות, מונח בעצם ייסודה של הציונות, שהלאומיות היא בסופו של דבר אגואיזם לאומי. אז זה מה שכאן אומר הרב, אמנם התכלית האחרונה איננה התגדרות, התייחדות הלאומיות בלבדה. כי מה שאיפה לאחד כל באי העולם למשפחה אחת תקראו כולם בשם השם. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, אז יוצא שהאומה הישראלית היא מהווה כמין מרכזייה עולמית לתיקון העולם. וברור שאם זה היה המסר המדיני של מדינת ישראל, אז הייתה לנו עוצמה לטבוע את חלקנו בארץ הזאת, לא בתור מקום בטוח ליהודים או נחלה רומנטית נוסטלגית של אבותינו, כי אם הכלי המשמש את היכולת של ההקרנה אל האנושות. אבל הוא אומר, כיוון שזה לא כך, אף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, כי עם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, כלומר, כשנעשה משבר בלאומיות, בגלל שהגיע העידן של הכללות, פה מדובר כללות במובן החיובי של המילה, של הקרנה אוניברסלית של כלל ישראל וכו', צריכה להיות גם כן כעין הריסה. משהו צריך להיארס. כעין הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת שיש עימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג. ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. כלומר, מה שנאמר כאן זה שהלאומיות הציונית נכנסת למשבר, אז באופן גלוי משברים זה דבר רע, אבל הם מפנים את הדרך להכרה חדשה, ההכרה של משיח בן דוד, שעניינה הפעולה האוניברסלית. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד, וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, כלומר, כיוון שאנשים חפצים בטוב הכללי, בגלל זה הם מערערים על הערך של הלאומיות שלהם, זה סימן טוב מבחינה מסוימת, סימן שההכרה המוסרית גדלה. הנה עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים, נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף קרובים הם בעניינם זה לזה. לפיכך נחלקו חז"ל בפרק החליל על הפסוק והביטו את אשר דקרו, אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג או על יצר הרע שנהרג. זאת אומרת שמשבר הציונות צפוי. השאלה הוא מה הפתרון של המשבר הזה. אז יש אומרים, צריך לחנך ליותר לאומיות. אנחנו נחנך, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות, פה בארץ חמדת אבות וכו'. או אפילו נאמר, יש מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות כיבוש ארץ ישראל. הסיכוי שזה יעזור קרוב למינוס 5, שערי. יש כאן כוח אחר מעורב בו, שתובע מבחינה מוסרית את תיקון העולם. לכן הפתרון של המשבר, אם יתחילו לעבוד כמו שצריך, זה להתחיל לפעול מירושלים, כי מציון תצא תורה אל אומות העולם. היום אנחנו נמצאים במצב שבו יש סכנה ממשית לעולם כולו של השתלטות האסלאם על העולם. לא שיש להם סיכוי להצליח, אבל הם יכולים לעשות הרבה בלגן. הרבה בלגן. היום כבר אירופה בשלבי קריסה די מתקדמים בתחום הזה. וגם ארצות הברית, בעוד 50 שנה, יהיה בה אחוז גבוה מאוד של אוכלוסייה מוסלמית. כן, צריך לחשוב על הדברים האלה. ברור שמשיח בן יוסף לבדו לא יכול לעמוד מול הדבר הזה. זה לא יעבוד. אלא הגיע הזמן שסוף סוף אנחנו נציג לאומות העולם את דתם. מהי הדת האוניברסלית שצריכה לבוא מירושלים, להסביר לאומות העולם מהי האלטרנטיבה לנצרות, האלטרנטיבה לאסלאם, האלטרנטיבה לבודהיזם, האלטרנטיבה לאיצ'ינג וכו'. כלומר, הגיע הזמן ש... מתוך ירושלים יבוא מסר אוניברסלי שיתקן את העולם כולו. מתוך כך, החולשות של משיח בן יוסף תתקננה ויתחבר אל משיח בן דוד. כן, בבקשה אדוני.
זה איצ'ינג?
מה זה משנה? כן, בבקשה.
לא יותר נכון להגיד שאתמול מה שהיה זה התאבדות, למה צריך להתפלל שלא
ייהרג?
שמפה
זו התאבד. אתה אומר, למה להתפלל שלא
ייהרג
משיח בן יוסף?
לא, שהוא עשה
צער. לכאורה, אני צריך להתפלל שלא יתאבד משיח בן יוסף. כן, זה נכון. כן, אבל המדרשים הם עדינים, כלומר, הם, איך אומר, הם מכירים את הלב החלש של היהודים, אז לא רצו לספר לנו שמשיח בן יוסף גם רוצה להתאבד. טוב, כן, בבקשה. נכון, דיברנו על זה בשבוע שעבר. כן. כן, כן, נכון, משיח בן יוסף נהרג, מה הבעיה בזה? זה התחיל בקמפ דיוויד כבר. מה מפריע לנו לעשות את זה? למה אני יכול לדבר על זה בכיתה ואנחנו לא רואים שעם ישראל עושה את זה? למה לא מדברים על זה? לא הבנתי מה אתה רוצה בקיצור. מה מפריד בינינו לבין? הביצוע? כלומר, אתה שואל מה מפריע לנו להתחיל פעולה כלפי אומות העולם? שום דבר. המחסומים המנטליים הם הדבר היחיד. כן, בהחלט.
זה הכל.
זה הכל. הלאה. כן. האם הגויים רוצים לשמוע מאיתנו? אתה לא יודע עד כמה. המון הם רוצים לשמוע. בוודאי. האם אנחנו מוכנים, כלומר, האם אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים לומר להם? התשובה היא לא. הדברים האלה חייבים להיות בהתהוות. זה כמו למשל, הלכות התלויות בארץ. אז כתוב בתוספות, במסכת כתובות, שרבנו חיים כהן אמר שבימינו אין מצווה לשבת בארץ ישראל, בגלל שאנחנו לא בקיאים בהלכות התלויות בארץ ואנחנו עלולים להיכשל. זה היה לפני 800 שנה. אחד מבעלי התוספות אמר, אנחנו לא יודעים להיזהר. כן, רומם, אתה רוצה להיכשל באיסורים חמורים? מי שלא יודע הלכות ברכות, שלא יאכל. מה הבעיה? שלא יאכל. אז אתה אומר שיגיע לפיקוח נפש. טוב, פיקוח נפש דוחה הכל. אבל עד שיגיע לפיקוח נפש, שלא יאכל. או שילמד הלכות ברכות. בסדר? אז כך אמרו. אחר כך, אחרי גירוש ספרד, באו לכאן הרבה יהודים, גדולי ישראל. נו, אז מה תעשה? אז בררו הלכות התלויות בארץ. אז נכתבו ספרים חשובים, שו"ת המבט ושו"ת המהרי"ת, ועוד כמה ספרים חשובים שנכתבו באותם הימים כדי לברר את ההלכות. אז זה דבר. הדת של אומות העולם זה דבר שנמצא בחיתולים. זאת אומרת, יש בספרות הרבנית דברים שנכתבו, יש דברים די מכובדים שנכתבו בנושא הזה, אבל בית מדרש שלם לדבר כזה עוד לא קיים. זאת אומרת, לא העמיקו בדבר. יש הרבה דברים הצהרתיים ולפעמים גם דברים במחילה קצת ילדותיים שנכתבו בנושא הזה. אז, אבל ככל שהדברים יתקדמו, הם יתבררו גם. כן.
זה היה שבע מרכזית
טוענות. נכון.
ואני טוען,
תעשה את זה, נו, מה אתה רוצה ממני? כן,
בבקשה. בכל המערכים של הפצת דת בני נוער וכדומה דברים, זה עיכוב לתהליך או שזה תורם לתהליך? זה צר אופקים מאוד.
מה שהיום עושים, למשל חב"ד. טוב, מה שעושים חב"ד, הייתי אומר שזה יותר פעולה, איך לומר, של עשיית וי. כלומר, עשיית וי. וי זאת אות לועזית, לטינית, שדומה לקו יורד ועולה.
זה עשיית.
משתמשים באות הזאת כדי לציין שעשית מה שצריך. כלומר, יש לך רשימה, ואז נוהגים לשים וי במשבצת המתאימה. בסדר? אז אני אומר, לפרסם פליירים עם רשימה של השבע מצוות ולהפיץ את זה בשכם בערבית, זה לא רציני, עם כל הכבוד. בסדר? אם על זה אתה מדבר. טוב, בבקשה.
למה אי אפשר להגיד על אתמול, בתחבולות תעשה לך מלחמה?
אתה אומר, על אתמול, בתחבולות תעשה לך מלחמה. יכול להיות. אבל, שני דברים יאמרו על זה. אמנם, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. המעשים הם הקובעים. אבל, אל תשכח ש... בעולם בגדול למילים יש יותר השפעה מן המעשים אפילו. במילים, ההסכמות עקרוניות, זה דבר שיש לו השלכות לטווח ארוך. זאת החלשה. בסדר.
הוא יסובב אותם כמה שנים, יתחלפו.
אתה אומר ככה, הוא יסובב אותם, אולי הוא יסובב אותך.
אולי?
טוב, נמשיך הלאה. לא, לא. לא, 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 זה אני לא מסכים. אתה מבקש שנעדכן אותך מה שקרה אתמול בערב. אחת מהנחות היסוד של כל לימוד תורה, זה שהאדם יודע מה קורה בעולם. אתה צריך לפתוח את הרדיו, לקרוא את העיתונים, לדעת מה נאמר. אין הסוגיות העומדות על הפרק. אנחנו לא פה בדיווח עיתונאי. הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה קורא את עיתון הצופה לפני התפילה, כדי לדעת על מה להתפלל. ויש אומרים שזאת הסיבה שתפילותיו לא נענו, כי זה היה צופה, שזה היה שמביא דברים של שלושה ימים קודם. עד כדי כך שאמרו שלעיתון מעריב יש רוח הקודש, שהוא יודע שלושה ימים מראש מה יהיה כתוב בצופה. כן, כן, בבקשה. הרב לא דיבר, הרב קוק, הוא לא דיבר על מסירת שטחים בתור הריגת משיח בן יוסף, זה נכון. הוא לא אמר את זה במפורש. מה? הוא אומר, החלשה של הרוח הלאומית. החלשה של הרוח הלאומית, יש לזה השלכות מעשיות גם. אחת מהן יכולה להיות מסירת שטחים. כלומר, לא עצם המסירה היא ההריגה, אלא היסוד התיאורטי, הרוחני שלי. לא, זה דווקא כשהוא אומר, לא בשם השם, זה משיח בן יוסף החזק, בכל תוקפו, בן גוריון.
למה? אני אגיד לך שמשיח בן יוסף הוא אדם הביטחון,
זה
דמוגרפית, זה יותר
בטוח
לנו, זה הטיעון.
כן, ברור. כן, אבל הטיעון הדמוגרפי, יסודו בטענה מוסרית. כלומר, אין לך זכות מוסרית, אם אתה אומה מול אומה, לשלוט על עם אחר. זה הטענה. זו טענה מוסרית. מה שאין כן, משיח בן דוד, זה לא מפריע לו הדמוגרפי. למה? של כוח? סליחה, סליחה, לא הבנתי, לא הבנתי מה שאתה אומר. שמעתי את המילים. אני מסביר למה זה לא מובן מה שאתה אומר. אתה אומר שאם יש כאן רוב ערבי, אז זה סכנה ביטחונית. ואם אתה מוסר את השטחים, אין רוב ערבי בין הירדן לים? זה אותו רוב, אלא מה? אתה החלטת לא לשלוט שם, זה הכל. זאת אומרת, אתה החלטת שאתה לא יכול לשלוט על ציבור, שאתה לא נותן לו אזרחות. זה הכוונה. כלומר, היסוד הוא מוסרי בסופו של דבר. מה? לא, זה לא טענה דמגוגית, זה טענה שבאמת צריך להתייחס אליה בכובד ראש. לכאורה, יש פה טענה מוסרית. איך אני יכול לשלוט על אוכלוסייה שאני לא מוכן לתת לה אזרחות.
לא בעניין הזה, בעניין שיש רוב ערבי.
הטענה
של רוב ערבי כל
הזמן חוזרת. כן, אני יודע, טוב, זה העניין של הרוב, אם זה דמגוגי או לא, כן, סיפור אחר. אני אומר, יש לך כן חובה לשלוט ולא להעניק זכויות לאחרים, במידה ואתה מייצג וגם המוסרית יותר עליונה, שהיא תיקון העולם מלכות שדי. הרי אתה לא מונע מאף אחד מלהצטרף אליך, רק שיתגייר, הוא יהיה אזרח כמו כולם. אלא שאתה עוד לא מאמין שהזהות היהודית שלך היא בעלת תוכן אילאי. זאת הבעיה. כן? אז יש פה בעיה מוסרית, בסופו של דבר. אז צריך ללמד זכות מוסרית, כלומר שהרצון למסור שטחים לדעתי איננו ביטחוני. אפשר למכור טענות ביטחוניות, אבל הטענה הפנימית היא מוסרית. טוב, אולי רק הערה אחרונה בנושא הזה. יש תנועה, הייתה תנועה אמריקאית בזמן מלחמת וייטנאם, שקראו לה בשם Peace Now. זוכרים? הייתה תנועה כזאת. והם אמרו, מה? לא, לא, בכלל לא. זה בדיוק מה, זה בדיוק הטענה. הם טענו שצריך לצאת מווייטנאם. ומה הסיבה? כדי שלא יהרגו יותר חיילים אמריקאים. עכשיו, הם הוסיפו כקישוט לטענה הזאת דבר נוסף, שזה לא יפה להרוג וייטנאמים. אבל הטענה הבסיסית, כלומר המוטיבציה האמיתית של אותה תנועה הייתה שלא יהרגו חיילים אמריקאים. יש תנועה אחרת לגמרי במדינת ישראל, שאני שכחתי את השם שלה בעברית, שהיא אמרה את ההפך. היא אמרה שצריך לצאת מיהודה שומרון ועזה כדי שלא יהרגו ערבים. ואז מוכרים כקישוט לטענה הזאת שאנחנו לא רוצים שיהרגו חיילים שלנו. כלומר, אתם רואים שהמוטיבציות של שתי התנועות הן בדיוק הפוכות זו לזו מהבחינה הפנימית. כן, מה המוביל המוסרי? המוביל של התנועה האמריקאית היה טובתנו, המוביל של התנועה הישראלית, טובתם. זה מאוד אופייני ליהודים. בסדר? טוב, בואו נמשיך. כן.
אולי זה בקשור. אף חושב שבאמת כל אלה עושים את כל החישובים הפנימיים האחרים ומנסים להבין בדיוק מה גורם להם?
אתה שואל אם אני באמת חושב שזה מה שאנשים חושבים. כן. אני חושב שזה מה שהם חושבים. עכשיו, לא תמיד מחשבתו של האדם עולה אדם מודע. אבל זה המנוע הפנימי, המניע הפנימי. יש בוודאי, צריך לנתח מה זה תת מודע, איך זה עובד, אבל אני בהחלט משוכנע שזה כך. טוב, למה תגיד לא, מה פתאום, הוא הצביע בגלל המיצובישי? זה לא משנה. זאת אומרת, זה שהנפשות הפועלות על פני השטח יכולות להיות נפשות מושחתות, המונעים לפעמים על ידי אינטרסים קטנים. זה הקצף שעל פני האוקיינוס. השאלה היא מה התנועה מאפשרת את הקצף הזה בכלל. והיא תמיד תנועה פנימית יותר. צריך לראות את היסוד המוסרי. אם אתה בוויכוח על דעות מתעכב אך ורק על המניעים השפלים של העומדים בראש המעשים, אתה לא יכול לנצח, כי אתה צריך תמיד לדעת מה השורש הדברים. טוב, אז זה היינו בברכת בוני ירושלים, כן? ובני, בואו נמשיך. וכיסא דוד על ידך מהרה בתוכה תכין. זה כבר שלושה שיעורים שאנחנו מקדישים למילה תכין. בואו נמשיך. ובני אותה בניין עולם במהרה בימינו. זה בנוסח הספרדי. בנוסח אשכנז מה כתוב? לא כתוב, נכון? לא כתוב בני אותה. כן, מיד אחרי זה יש חתימת הברכה, נכון? טוב, אז הספרדים הוסיפו ובני אותה בניין עולם במהרה בימינו. מה זה לבנות את ירושלים? מה המשמעות המעשית של בניין ירושלים? הרכבת הקלה למשל, בתים, זוגות צעירים, אזורי תעשייה, זה נקרא לבנות את ירושלים. על זה אנחנו מתפללים מאז אנשי כנסת הגדולה ועד היום. לא, זה לא המקדש. לא המקדש, כתוב ירושלים. המקדש זה ברכה אחרת. אבל יש תפילה לזה שירושלים תיבנה. כלומר, הקבלנים בירושלים, הם עושים עבודת קודש, שהם בונים את ירושלים. כן.
אני חושב שכבר דיברנו, ירושלים פה זה
המובן
של כל הארץ?
או...
זה מתפשט, נכון?
האם ירושלים פירושו כל הארץ? במידה מסוימת כן, ודאי. כן, הרי כתוב ירושלים, ככה מכתוב במשנה, מקודשת מכל ארץ ישראל. מסביר הרב ציודה, מכוח כל ארץ ישראל. לכן הרב צבי אומר, כשאנחנו שולטים בכל ארץ ישראל, גם ירושלים קדושה יותר. טוב. כן. לפי זה אתה אומר, אם באמת ירושלים בנויה היום, אז למה להגיד נחם, העיר החרבה והבזויה והשוממה מבלי בניה היא יושבת?
אם זה מקדש כן.
אם זה המקדש כן, אבל אם זה ירושלים אז לא. נכון? זה באמת מחלוקת. אנו, אין לנו אלא דברי מורנו ורבנו הרב צבי יהודה קוק שאמר שלא לשנות. שאמר שלא לשנות את נוסח נחם. אמנם הרב שלמה גורן, שהרב ראשי לישראל, אמר כן לשנות את נוסח נחם, אבל זאת לא הייתה החלטת מועצת הרבנות. זאת הייתה דעתו האישית. לכן המשנה תבוא עליו ברכה, שאינו משנה תבוא עליו ברכה. כשאתה מתפלל אצלי, אתה מגיע לבית שבת אצלנו? כן. אז אתה יודע שאנחנו לא משנים בנחם. כן. אבל אם החזן רוצה לשנות, אני לא אומר לו כלום.
אבל אמרנו שאסור לשנות. הכל בנבואה.
נו, אז מה?
מה לשנות?
אני רוצה להגיד משהו. כשבית המקדש יהיה בנוי, אתה תתפלל שיבנה בית המקדש?
מבוש, שיבנה בית המקדש, ישתנה
את דברים. רגע, אני שואל, אז ברגע שדבר שאתה ביקשת יתקיים, אתה כבר לא מתפלל עליו. לכן, יש כן מקום לשנות, אם צריך. אתה לא יכול לשקר בתפילה. כן? זה גם בשוט המבית. יודע מי זה המבית? יודע מי זה המבית? כן, אז המבית אמר שכאשר ייבנה בית המקדש וכולי, אנחנו נשנה את התפילות האלה.
בסדר, היום למדים ולמשינים. אין את זה היום.
למה?
מה אין את זה? מה יש היום? כמו שהיה
שתקנו את התפילה? ודאי, כשתקנו את ברכת המינים היו הרבה מינים. עכשיו אין לנו כל כך הרבה, אבל יש קצת. אז זה מספיק כדי להציג. כאשר המינות תכלה מן העולם, גם לבטל את ברכת המינים. המבית? שאל אותו. לא, המבית זה רבי משה מיטרני, שהיה חברו של מרן הבית יוסף בבית הדין שלו, ישב איתו בדין 40 שנה, בגדולי הפוסקים. כתב ספר בית אלוהים, כתב שאלות ותשובות, כתב קריאת ספר על הרמב״ם. בקיצור, יהודי חשוב, המבית. כן? אז הוא אחד מעמודי ההלכה. הוא גם זה שאנחנו מסתמכים עליו ביתר המחירה של השמיטה, על המבית. בכל זאת, כן.
אמרנו שירושלים זה בעצם העיקר של ארץ ישראל.
נכון.
אפשר להגיד שבית המקדש זה בעצם העיקר של ירושלים, כמו שאת יודעת, אם המקדש חרב, אז כל ירושלים חרב.
לא, זה לא נכון. אם המקדש חרב, ירושלים לאו דווקא חרבה. זה לא נכון. אלא מה? חסר העיקר. נכון. אבל התפילה לא נאמרה על בניין בית המקדש, התפילה נאמרה על ירושלים, מה אני אעשה?
מה העניין של בניין ירושלים עם המקדש עצמו לא בנוי?
יפה, שאלה טובה. מה העניין של בניין ירושלים עם בית המקדש עצמו לא בנוי? מה הערך של זה? אתה שואל, נכון? אז כדי להבין את זה צריך לחזור אל הלכה מקורית, במסכת ברכות. היה עומד בחוץ לארץ ומתפלל לכיוון ארץ ישראל. היה בארץ ישראל מתפלל לכיוון ירושלים, אם היה בירושלים לכיוון המקדש. ובסוף הגמרא אומר, המשנה אומרת, נמצאו כל ישראל מכוונים למקום אחד. מה זה נמצאו כל ישראל? הרי אמרת בתך, כלומר, מה החידוש בדבר הזה? דבר נוסף, אם כבר, המשנה הייתה צריכה לומר, היה עומד בכל מקום שהוא, יתפלל לכיוון קודש הקודשים, גמרנו. כלומר, למה להגיד לארץ ישראל, למקדש, לירושלים וכו'. אלא כנראה שמי שנמצא בחוץ לארץ, לא יכול לכוון לקודש הקודשים. משום שהוא רחוק כל כך מן הקודש, הוא נמצא בתומעת ארץ העמים, שהוא צריך להתחבר אל יותר קרוב אליו, שזה ארץ השם. הארץ של האומה. כלומר, אתה לא יכול לדלג על השלב הלאומי, לכן צריך להתפלל לכיוון ירושלים. עכשיו, שמה יאמר אדם, בסדר, אני בארץ ישראל, אני במקום הלאומי, עכשיו אני אכוון ישירות אל קודש הקודשים. הוא לא, אתה לא יכול בלי לעבור דרך המלכות. ירושלים זה המלכות. בסדר? עכשיו תאמר, הנה אני בירושלים, זה עיר המלכות, די לי בכך. לא, אתה צריך לכוון לכיוון המקדש, מקום השראת השכינה. בסדר? שהיא קריאה בשם שמיים על המדינה הזאת. לכן יש צורך בבניין ירושלים. כן. אתה שואל שעולם פירושו כלל עולמי. אני לא חושב, אני אגיד לך למה. כי המילה עולם בתנך פירושו נצח, והתפילה נכתבה על ידי נביאים, בסגנון תנכי. טוב. ברוך אתה השם, עשה, ובנה אותה בניין עולם במהרה בימינו. מה זה במהרה בימינו? שהאדם צריך לראות אם יש אפשרות מעשית של בניין ירושלים. יש בין הדברים ששואלים את האדם כשעולה למעלה אחרי 120, שואלים אותו האם ציפית לישועה. אז אומר רש"י שיתקיימו דברי הנביאים. מוסיף הר"ן על דברי רש"י שיתקיימו דברי הנביאים בימיך. מה פירוש הדבר אם כן ציפית לישועה? שאתה צריך להתבונן במה שקורה בעולם, למשל לקרוא את העיתון בבוקר ולחשוב מה הדבר במערכת העולמית שמהווה שעת כושר לתיקון. למשל, נביא לכם דוגמה של הדבר הזה. היה יהודי אחד, רבי מנשה בן ישראל. שמעתם על רבי מנשה בן ישראל? הוא על רמברנט, הצייר, שמעת? רמברנט, כן. אז רמברנט, למה אני מזכיר אותו? כי הוא צייר את רבי מנשה בן ישראל. יש איזה ציור שהוא מצייר אותו. ציור מאוד יפה אגב. אני ראיתי את זה פעם, הביאו את זה למוזיאון פה בירושלים. אז בקיצור, רבי מנשה בן ישראל היה באמת חכם גדול, גם מקובל, פוסק וכו' באמסטרדם. ובימיו קרומוול תפס את השלטון באנגליה. היה דיקטטור בשם קרומוול שהפך את כיסא המלכות והשליט רפובליקה דתית קצת מיסטית כזאת בראש המדינה. ו רבי מנשה בן ישראל ראה בזה שעת כושר לפנות אל קרומוול, והוא נסע ללונדון לצורך העניין הזה, כדי שקרומוול יתיר ליהודים לגור בלונדון. כן, מאז גירוש יהודי אנגליה בימי הביניים לא היו יותר יהודים באנגליה. אז רבי מנשה בן ישראל נסע ללונדון כדי לדבר עם שליט אנגליה שיתיר ליהודים לגור בלונדון. למה זה היה כל כך חשוב לו שיגורו בלונדון? ליהודים עצמם זה היה חשוב מסיבות מסחריות, אבל רבי מנשה בן ישראל חשב משהו אחר. הוא אמר, כתוב בנביאים שהגאולה תבוא כאשר יתפרסם שם שמיים באיים הרחוקים. כן, כך תקבל בסוף ישעיהו. האיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי והגידו את כבודי בגויים. אז הוא אמר, מה זה האיים הרחוקים? זה אנגליה. לכן, כן, האמתי שהוא כבר ידע על אמריקה. אבל אמריקה זה לא אי. אז הוא אמר, איפה זה האיים הרחוקים? זה אנגליה. לכן הוא אמר, כדי שתבוא גאולה, חייבים להיות יהודים בלונדון, לכן הוא פנה. זה נקרא ציפית לישוע, שיתקיימו דברי הנביאים בימיך. כלומר, זה משהו אקטיבי. זה לא סתם לשבת, הלוואי וזה יהיה היום. לא, צריך לעשות משהו. אגב, הוא צדק רבי מנשה בן ישראל או לא? ודאי שהוא צדק. הרב קוק אומר שהוא צדק. הוא צדק ועוד ערך, ואני אדבר לך למה. כי 300 שנה אחר כך, היה כוחות אנגליה, היו בדרך לכבוש את ארץ ישראל, ונעשו מאמצים בלונדון כדי להביא להצהרת בלפור המפורסמת, שעל ידה אנגליה התחייבה להקים בית לאומי לעם היהודי בפלסטינה, ומזה היסוד של מדינת ישראל. וזה היה אפשרי בגלל שהיה ציבור יהודי גדול באנגליה שהשפיע. לא רק סתם השפיע, באותם הימים הייתה קהילה חשובה בלונדון, כל זה בגלל רבי מנשה בן ישראל. הייתה קהילה חשובה בלונדון, נקרא קהילת מחזיקי הדת. והם שמעו שהרב קוק נמצא בשוויצריה, וביקשו ממנו שיבוא להיות הרב שלהם. הרב קוק אמר, אני מסכים בתנאי אחד, שברגע שהמלחמה נגמרת ויש אפשרות לחזור לפלסטינה, אני חוזר. הסכימו. בדיוק באותם הימים שהרב קוק היה שם, התחיל ויכוח פומבי מסביב להצהרת בלפור, שהיו יהודים שהתנגדו להצהרה בגלל שהם היו יהודים מתבוללים, והם העדיפו להישאר בגלות. והם טענו, היו טענות חריפות מאוד באותם הימים, שהיהדות איננה לאומית, היא רק דתית, ולכן לא צריך לתת מדינה ליהודים בארץ ישראל וכו' וכו'. באותם הימים הרב קוק יצא למסע באנגליה על זה שאנחנו אומה ושאנחנו דורשים את גזלתנו כולה בחזרה. בפרלמנט הבריטי התעורר ויכוח, והיה שם, שזה הלורד בלפור, או אחד מהאנשים שהיו בדעה שלו, שאמרו, שאמר, למי אני צריך יותר להאמין? ללורד מונטפיורי המתבולל ביחס ליהדות, או לרב קוק? לא, לא, זה לא השר משה מונטפיורי. היה לורד בשם מונטפיורי, שהיה מהמתנגדים להצהרת בלפור. אז אחד מתומכי ההצהרה אמר, למי צריך יותר להאמין? ככה בפרלמנט הבריטי. לרב קוק, כלומר בנושא היהדות. לרב קוק או ללורד מונטפיורי המתבולל. אגב, יצוין שבאותם הימים, הייתה משלחת של יהודים, של רבנים מגרמניה, שרצתה לבוא לשכנע את הפרלמנט הבריטי שלא לעשות את ההצהרה. אבל היהודים האלה, כיוון שהם היו גרמנים, נחשבו למדינת אויב, ולכן לא נתנו להם להגיע. מה שאין כן הרב קוק, שהיה רוסי, כיוון שהוא היה רוסי, הוא בעל ברית של אנגליה, אז נתנו לו לדבר. בסדר? ברור, כיוון שהוא רוסי. אז זאת אומרת שהכל מסתדר בסופו של דבר. זאת אומרת שרבי מנשה בן ישראל, הוא קיים את דברי התפילה הזאת. ובנה אותה בניין עולם, במהרה בימינו. צריך לחפש שעת כושר, שעות כושר לקידום תהליך הגאולה. כן, בבקשה.
יש מספרים על הרמב"ן, שכאשר נגיע לארץ, נמצא בירושלים שני צבעים.
נכון.
אז מה הוא יכול לחשוב? איזה במהרה בימינו היה לרמב"ן למשל?
יפה מאוד. אתה מביא דוגמה מצוינת. הרמב"ן, כשהגיע לארץ, הגיע לירושלים, מצא שני צבעים בכל העיר. כלומר, זו העיר הייתה חרבה, חבל על הזמן, אחרי הכיבוש המונגולי, אחרי הצלבנים, אחרי הטטרים. העיר הייתה ריקה. הייתה ריקה. מה? כן. מה עשה הרמב"ן? בנה בית כנסת בירושלים.
יש שני
צבעים. הוא הקים קהילה. עכשיו, איך הביאו ספרי תורה? היו ספרי תורה בשכם, מקהילת שכם נשארו ספרי תורה והביאו אותם לירושלים. ואז הוא הקים את בית הכנסת, בית כנסת הרמב"ן, שהייתה היסוד להתחדשות היישוב בארץ ישראל. ומאז הרמב"ן ועד היום לא פסק היישוב בארץ ישראל והלך וגדל. אמנם לאט לאט, אבל לא הפסיק. ואומרים שקופת, מה שנקרא קופת רבי מאיר בעל הנס, שתומכת ביישוב הישן, זה בעצם לא רבי מאיר בעל הנס, אלא זה קופת רמב"ן. ולא ידעו מה זה רמב"ן, אמרו רמב"ן, רבי מאיר בעל הנס. אבל זה בעצם הרמב"ן, הוא בעצם הציוני המעשי הראשון. אז מה אתה שואל בכלל על הרמב"ן? ודאי, הוא היה במהרה בימינו שלו, היה בולט מאוד. אגב, איך הוא בנה את הבית כנסת שלו? הוא מצא חורבה. הוא מצא מקום חרב, אף אחד לא אמר לו כלום. נכנס. ומה הוא מצא שם? יש ציור מהמאה ה-16 של בית כנסת הרמב"ן, רואים שם ארבעה עמודים עתיקים. מה? אז חיפשו, עכשיו לא ידעו איפה זה בית כנסת הרמב"ן, אבל מצאו אותו בחפירות מתחת לבית כנסת החורבה. היום קיים בית כנסת הרמב"ן. ומצאו שם שלושה עמודים. מאיפה העמודים האלה? זה עמודים מהתקופה הרומית, שנשארו מהקרדו הישן, ואיכשהו זה, מישהו השתמש בזה בבנייה משנית, והוא השתמש בעמודים האלה. הבעיה שבציור היו ארבעה עמודים. אז איפה העמוד הרביעי? חיפשו. בחצר, ליד הברזייה, שם יש איזו חתיכת אבן, שהיא העמוד הרביעי. בסדר? טוב. אז בונה, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. הנוסח משתנה בתשעה באב, יש כל מיני מנחם ציון ובונה ירושלים, או בבניין ירושלים וכדומה. כן. זאת שאלה על כל הברכות. על כל הברכות, שאלנו את זה כמה פעמים. מה זה רופא חולה עמו ישראל? מה זה גואל ישראל? מה זה תמיד בלשון הווה? הווה הכוונה רוצה תמיד. כלומר, לפני שהתפללתי כבר רצית. אבל אני לא רציתי. לכן אני אמרתי את הברכה כדי שגם אני ארצה מה שאתה רוצה, ואז אין עיכוב לרצון הקבוע שלך להופיע. בסדר? כן, בבקשה.
למה צריך להכניס גם בכבני ירושלים לברכת המזון?
למה צריך להכניס ובני ירושלים גם בברכת המזון? מדוע שהאחד לא ישלים את השני? מה זה ברכת המזון? ברכת המזון זה ההודעה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לנו לאכול. עכשיו יש כמה אופנים לאכול. יש אדם שאוכל כדי להתקיים. זה אזל את הכל. יש אדם שאוכל כדי שתשרה שכינה בעולם. זה על הארץ ועל המזון. זו הברכה השנייה. ויש אדם שאוכל בקדושה, שזה אכילת הקורבנות בירושלים. ולכן אנחנו מתפללים שהאכילה תהיה אכילה אידיאלית. לכן מברכים פוני ירושלים, בברכת המזון. כן? יש שלושה אופנים לאכול. אתה איתי? כן? אבל סליחה, מתקני הברכות רצו לחנך אותנו. רצו שאדם לא יברך רק כהודעת הבטן. תודה רבה שזנת את הכל. עכשיו אני רוצה גם על הארץ, אני רוצה בוא נירושלים. ואפילו יש יותר מזה, יש אכילה ששייכת לנצח, זה הטוב והמיטיב, ברכת הטוב והמיטיב, הרביעית, על הרוגי ביתר, שלמרות שפסקה מאיתנו האכילה הקדושה הזאת, אבל יש לנו אכילה מחוברת אל הנצח. בסדר? כלומר, אל תקוות הגאולה. זה לגבי ברכת המזון. אגב, יש לי קלטת על ברכת המזון, ומעניין אותך. אתה יכול לשמוע אותה. טוב. עת צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. אז מה זה כאן, צמח דוד? זה כבר לא משיח בן יוסף. זה משיח בן דוד. נכון? מה זה צמח?
דבר שמתפתח.
דבר, כלומר, קוראים לזה כמעה כמעה. זה סוד הזמן, סוד הסבלנות. כלומר, היכולת של משיח בן דוד זה לפעול עם הזמן. את צמח. דוד עבדך. מה? אני עוד לא קראתי את זה. מה? לא. כן, אמרתי את המילה מהרה. אני לא בטוח. טוב, יכול להיות. מה?
הרב, לא פעם כששואלים
דבריך במחילה מכבודך, אין להם שחר כלל וכלל. אתה אומר שלפעמים באינטרנט אני אומר להוריד את המילה את, כי לא צריך אותה. זה לא נכון. הפעמים היחידות שבהם אני אומר להוריד את המילה את, זה כאשר מצמידים אותה ליש או לאין. ואחרי יש לא אומרים את. ואחרי אין לא אומרים את. בסדר? אם כי כתוב, אם יש את נפשכם, לגבור את מתי מלפניי. אבל שם זה לא את במובן של מושא ישיר, אלא במובן של עם, יש עם נפשכם. אז שם זה בסדר. אז לכן פה, שזה לא אחרי יש או אין, ראוי שתופיע המילה את, שלא כדעת בן גוריון, שרצה להשפיע על האקדמיה לבטל את העת. בסדר. את צמח, יש פה שתי שאלות. במחילה וברטת, איך אנו יודעים שתפילותינו מתקבלות או למצער נשמעות? פשוט מאוד, הן פועלות במציאות. הנה, תיקח אדם חולה, תתפלל עליו, תראה שהוא יבריא. נער פשוט. אם הן מתקבלות, קל וחומר שנשמעות. בסדר, הבנתי, אבל השאלה היא כזאת, כיוון שאנחנו רואים שהתפילה פועלת, אז יש סימן שהיא נשמעת. זה פשוט מאוד. מה? למשל, היה יהודי אחד, רבי אליהו גוטמכר, בתחילת המאה ה-19 בגרמניה. הוא היה יהודי, תלמיד חכם, מתלמידי רבי עקיבא איגר, אגב ממבשרי הציונות גם. והיו באים אליו מכל אירופה כדי שהוא ירפא חולים. אז יום אחד זה יצבן אותו, הוא לא יכול היה ללמוד תורה בגלל הסיפור הזה. אז הוא כתב בעיתון שהוא מבקש שיפסיקו לבוא אליו. והוא אומר, כי סך הכל אל תייחסו אליי שום כוחות, כל מה שעשיתי, סך הכל התפללתי לקדוש ברוך הוא, והוא ענה לי. אז אם אתם רוצים שאני אתפלל עליכם, תשלחו לי בפתק, מה הבעיה, מה השם שצריך להתפלל אליו, לא צריך שתבואו אליו. בואו, זה מה שהוא אומר, אני פשוט התפללתי, והשם ענה לי תפילתי. כן? לכן, כשאדם מתפלל והתפילה לא נענית, זה קושיה. הגמרא אומרת, התפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל. אז קודם כל זה אומר שיש שאלה למה הוא לא נענה. אלא כאן, ומדובר שהוא באמת התפלל, כן? לא סתם הוא אמר את המילים בסידור, כי אז זה לא נקרא שהוא התפלל, מדובר שהוא באמת התפלל. זה דבר שלא קורה הרבה, אבל, לא רוצה לראה כתרגל אף אחד, אבל, לפעמים אדם תוך כדי שהוא אומר את המילים של התפילה, גם מתפלל. אז אם מתפלל אדם ולא נענה, אומרת הגמרא, יחזור ויתפלל. מסביר הרב קוק בעולת ראייה, בהקדמה. שלכאורה, יש שאלה באמת למה הוא לא נענה. ולכאורה זה היה אומר שאם הוא לא נענה בפעם הראשונה, היה צריך שלא יתפלל עוד פעם, כיוון שלא ענו לתפילתו, סימן שלא צריך שיתפלל שוב. אז למה אומרים ישוב ויתפלל? שלמה חזק, קבל השם חזק ויאמץ בך, וקבל השם. אומר הרב, כי פשוט, מדוע הדבר שאני מבקש חסר לי? למשל, אדם מבקש רפואה, מבקש פרנסה, מבקש שמחה, וכל דבר כאלה, ואין לו, לא קיבל. הוא מבקש ילד, לא קיבל. למה אין לו? למה הקדוש ברוך הוא מחסיר ממנו את מה שהוא צריך? כדי שהוא יתפלל ויעבור שינוי באישיות. עכשיו, מצפים ממנו לשינוי בגודל כזה. עכשיו, הוא יתפלל פעם ראשונה, הוא עושה שינוי בגודל כזה. אז זה מוצדק שהוא לא יקבל עדיין את מה שהוא מבקש, כיוון שהוא צריך לעבור עוד שינוי. אבל זה אומר שהתפילה הראשונה הייתה בעלת משמעות, רק צריך להוסיף עוד, עד שיעבור את כל השינוי. לכן זה טוב שיש העיכוב. או? מה? זה תמיד עוזר. לכן הקדוש ברוך הוא למשל, כשלא רצה שמשה יתפלל על כניסה לארץ, כי זה היה מזיק, ביקש ממנו, אל תתפלל. למה? כי משה היה בבית מתפלל, הוא נכנס. מובן? זאת אומרת שהתפילה תמיד עוזרת. אפשר לתת דוגמה מימינו ממש לשמיעת והתקבלות התפילות. שמורנו, הרב הגאון מרדכי אליהו שליטה, העיד כי מתי שהציבור יתכנס ויתפלל לרפואתו, הוא חש שיפור משמעותי במצבו. הנה, דוגמה. יפה. כן, בבקשה. כן, יכול להיות שאתה תתפלל על משהו שהוא לא טוב ותענה חלילה. למשל, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. בפרשת השבוע, כשדתן ואבירם מתחצפים כלפי משה, משה פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אל תפן אל מנחתם. אם דתן ואבירם הם כאלה רשעים, מחקת סתם שאלה שעוד לא הספקתי לקרוא, תחזיר בבקשה. אם דתן ואבירם הם רשעים ולא מגיע להם, אז למה משה צריך להתפלל שתפילתם לא תענה? סימן שתפילתם יכולה להיענות. כבוד הרב שלום, לפי מה שידוע לי, לפי הממצאים שיש, כתבים שמצאו וכו', בית הכנסת של הרמב"ן היה באזור שער ציון, ולא איפה שנמצא בית כנסת הרמב"ן היום. טוב, אני לא מכיר את זה, אבל לך תדע. מדוע החילוק הוא שמשיח בן יוסף זה מאורעות תקופה, ומשיח בן דוד זה פרסונה? מדוע משיח בן יוסף אינו דמות פיזית? כי אין הבטחה על מלכות מבית יוסף. יש כן הבטחה על מלכות מבית דוד, ולכן צריך שיהיה אדם. אגב, גם משיח בן דוד, אף על פי שזה אישיות, זה מהווה מהלך כולל. כמו כן, גם משיח בן יוסף, אף על פי שזה מהלך כולל, יש גם אישיות. יש כמה אנשים שהיו משיח בן יוסף מהלך ההיסטוריה. אמש מייצג משיח בן יוסף הנוכחי, הודיע קבל עם ועולם שהארץ הזו קדושה. שהארץ שלנו לא בחסד כי בזכות אבות. סיבר את אוזני 70 האומות שההבטחה והברית ניתנו הרבה לפני שדתותיהם נוצרו בעולם. זה נכון. מה? בסדר, זה טוקבק, בסדר, אין בעיה, אבל זה נכון שהוא אמר גם דברים טובים. כן, בבקשה.
התפילות שלא טובות לאדם, כי מאפשר לראות על הפייס.
אתה רוצה להביא לי דוגמה, אתה מביא דוגמה לזה שלפעמים תפילה זה לא טוב שהיא נענית. זה נכון, לפעמים לא טוב. ואז באמת יש שאלה, לדעת על מה להתפלל. מה העניין שהאשכנזים מקדימים בברכה את בניין ירושלים לכיסא דוד? וכן, גם ביעלה ויבוא יש היפוך בזה אצל האשכנזים. ב' למה מוסיפים האשכנזים בברכת המזון בונה ברחמיו ירושלים? טוב, יש פה כמה דברים. למה הם מקדימים את בניין ירושלים? לא יודע למה. לא יודע. עכשיו, מה שאומרים בונה ברחמיו, זה מובן. שבתי את ירושלים ברחמים, גם הסברנו, וירושלים ירחה ברחמים תשוב, שזה יהיה ברחמים ולא בדין. כי כשזה בדין, זה גרוע. המשך. כמו כן, אמש בין השורות קרא נציג בית יוסף הכנה אל הרוכב. הקנה אל הרוכב לבוא, בית יוסף הקנה אל הרוכב לבוא להתרכב, כמו בכף, בו. זהו רגע היסטורי ואופטימי במהותו, לכל מי שראה בינות לשורות. טוב, בסדר, אשריך שאתה קורא בין השורות. בוקר טוב הרב, איך ואיפה לומדים מה אנו צריכים ללמד לגויים? ומה, כל עמנו יגיע להבנה שזה מה שאנו צריכים לעשות? תודה. איפה לומדים? בבית המדרש. האם כל העם יגיע להבנה? כן. אז אם משה היה מתפלל, היה עובר את השינוי הדרוש, ואז היה נכנס לארץ בלי לגרום נזק. הרי היה שיש תפילות שלא מתקבלות. זה לא נכון. אם משה היה נכנס לארץ, הוא היה נכנס, אבל העולם לא היה עובר את השינוי המתאים לכניסתו של משה, וזה היה גורם נזק לעולם. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. כלומר, זה בקשת טובה אישית שמבקש הקדוש ברוך הוא ממשה, לא לקלקל לו את התוכניות. טוב. מה?
איך מסתדר את התשובה
הזאת שלו עם הסיפור של הזושה? עם התינוק. כן תתפלל, לא תתפלל, יהיה לה, 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 את צמר דוד עבדך, אתמול קיבלנו בנאום את הקמעה קמעה, תוך הרצו ושוב שבשיעורי התורה אנו למדים יסודות אלה הלוך וחזור. האם לא הגיע הזמן שנלמד לראות את התיאוריה שאנו למדים ושננים במעשים ובמילים? כן. שלום כבוד הרב ולתלמידים. האם מותר להתפלל לרפואת הגוי? תודה. מה אתה אומר? לא, שאלה היא אחרת. האם השאלה הזאת שייכת לשיעור או לא? מה? טוב, מותר. מותר, מותר. כן. האמת היא שהוא כתב בטעות שהוא גר בתורפת. זה עם צדיק, לא בטעות. האם כבר הודיעו את עלילותיו באיים הרחוקים? כן. כן, במיקרונזיה, ותמיד מיקרונזיה היא בעד מדינת ישראל בעצבאות דור. כבוד הרב, האם ראש הממשלה לא נקד בשיטת משה, שלא גילה לפרעו את התכלית הסופית, אלא דיבר על שלושת ימים בלבד? כשנגיע איתו להר סיני, נדבר. אולי, מאיפה אני יכול לדעת? טוב. בואו נמשיך. את צמח, דוד עבדך, כן? כלומר, היסוד של מלכות בית דוד זה הסוד של הסבלנות. כן? מצאנו למשל בברכות של יעקב אבינו לשבטים, אז הוא פוסל את ראובן מן המלכות. למה? פחז כמיים. כלומר, הוא הולך מהר מדי, הוא עושה דברים בלי שיקול דעת, רוצה תוצאות מיידיות. פחז כמיים. לעומת זה, הוא כן מכתיר את יהודה בתור הראוי למלכות. מה הוא אומר? לא? הוא אומר, גור אריה יהודה. מה זה גור? זה קטן. אחר כך, אריה. קרא רבץ כאריה וכלבי, שזה כבר אריה גדול, מי יקימנו? כלומר, הסוד של יהודה שעושה אותו ראוי למלכות, זה שהוא יודע ללכת כמעט כמעט. אז אותו דבר, את צמח דוד עבדך. מהרה תצמיח. אז יש פה סתירה פנימית. או להתצמיח, אז למה מהרה? יכולת לשאל, שאלת את זה. כן. אז התשובה היא שגם דבר שהוא בתהליך, יש מהירויות שונות לאותו תהליך. זאת אומרת, אפשר לדלג על ייסורים מסוימים. אם הדברים הולכים לאט מדי, יש גם ייסורים. למשל, מצאנו פסוק כזה, בספר תהילים. שני פסוקים שונים מאוד. יש פסוק אחד שאומר, מי ייתן מציון ישועת ישראל בשוב השם שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל. יש פסוק אחר לגמרי שאומר כך, מי ייתן מציון ישועות ישראל בשוב אלוהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל. אמרו הריקים שזה טעות של האורך, שפה הוא תיקן ופה הוא לא תיקן, בקיצור כל מיני שטויות כאלה. אלא שהכוונה היא אחרת לגמרי. יש שתי אפשרויות של גאולה, או בשוב השם או בשוב אלוהים. בשוב השם זה מידת הרחמים, אם זה בשוב אלוהים זה במידת הדין. מה המאפיין? אם זה במידת הרחמים זה ישועת בבת אחת, הולך מהר. אם זה אלוהים, מידת הדין, ישועות. יש קצת פה, קצת עצירה, עוד פה, עד עצירה. כן? כלומר, זה, אז יש איסורים בדבר הזה. אבל בין כך ובין כך, בין שזה בשוב השם, בין שזה בשוב אלוהים, בין שזה ישועת, בין שזה ישועות, יגל יעקב ישמח ישראל. מובן? טוב. מה? ספר תהילים. לא, לא, זה במזמורים שונים זה מזה. טוב. כן.
המהרה הזה הוא בא להגיד לנו שלא יהיה הרצה יותר מדי של התהליך, שכאילו מרוב תהליך אנחנו נשכח את המטרה.
כן, צריך, כלומר, יש לפעמים בתוך התהליכים זמנים שצריך ללכת מהר. למשל, אנחנו רואים בגאולת מצרים, לקח הרבה זמן, אבל פתאום בלילה שצריך לצאת בחיפזון. מה קרה? עד עכשיו חיכינו, הלך ליד, אי אפשר קצת להתכונן. אותו דבר, מגילת אסתר זה 9 שנים, כל הסיפור שם. אבל ברגע שזה עובד, ויבהילו את המן, הולך מהר. אותו דבר, הקמת המדינה הלך לאט, מאז החלוצים הראשונים, לאט 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 לאט, הביאר, לפני כניסת שבת, מיד, צריך לכנס את כולם, עכשיו, להביא הליקופטר בשביל הרב מימון שיגיע מירושלים לתל אביב וכו', מיד לפני כניסת השבת, לפני סיום המנדט, להקים. כלומר, יש, רואים דבר כזה, שבתוך תהליכים מתארכים, יש איזה זמן קריטי. ואם הזמן הקריטי הזה לא מנוצל, זה עלול להיות אסון. לכן אומר, את צמח דוד עבדיך, אבל מהרה. איפה שצריך להיות מהר, שיהיה מהר.
למה צמח? צמח לכאורה זה דבר שנובל מהר. תגיד משהו יותר
רציני,
תגיד שתיל, תגיד
העץ. אתה אומר שצמח זה דבר שנובל יותר משתיל? משתיל אתה מכיר. וזאת מנין לך. טוב. וקרנו, תראו משועתך. מה זה קרנו? קרן, בעלי חיים, זה מה שרואים למרחוק. כן? כלומר, לפעמים אתה יכול לזהות בעל חיים ביער בגלל קרנו. כלומר, קרן זה כינוי בתנך לפרסום. וקרנו תראו משועתך. כלומר, עניינו של משיח בן דוד, לעומת משיח בן יוסף, זה הפעולה שלו על כלל האנושות. וקרנו תראו. מה זה בישועתך? את זה נראה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום. Vamos. Boa noite.